רבותיי, אנחנו היום לא נעסוק בסוגיה העקרונית שביחס שבין חוקי התורה לבין בגץ, וגם לא נעסוק בכלל באופן פרטני ביחס לציבורים כאלה או אחרים בחברה הישראלית, כי באמת הדברים צריכים זהירות וסידור וכו'. אבל כן הייתי רוצה לגעת באופן ברור מאוד באחת הסוגיות שעולה מדי פעם על הפרק בצורות שונות, והיא הסוגיה של המגזריות בתוך החברה הישראלית. המגזריות בתוך החברה הישראלית כוללת כל מיני צדדים. היא כוללת עדות שונות, היא כוללת נגיד מנטליות שונות, היא כוללת הופעות דתיות או לא דתיות שונות, ספרדי אשכנזי, דתי חילוני, דתי בעל תשובה וכו'. כלומר, אפשר לחלק את החברה הישראלית לכל מיני סוגים של מגזרים, וברשותכם הייתי רוצה היום אולי טיפה לעסוק בסוגיה הזאת. אז יש לפנינו שתי פסקאות בספר אורות. פסקה אחת בישראל ותחייתו, פסקה כ"ז, ופסקה שנייה באורות התחייה, פסקה כף. תודה רבה. והייתי רוצה קצת להתבונן אם אפשר בדברים. בואו נקרא את הפסקה הראשונה, או לפחות את החלק הראשון של הפסקה הראשונה. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, והתוצאה הייתה וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם הלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. ואם הנועם והסידור נתמעט, ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, בכל זה, אף על פי שמצר וממר לדודי, לי, ובן שדי אלין. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית, ועוד תעבורנה הצון על ידי מונה. טוב, בואו נעשה סדר. ברור לנו, הרב כותב בהרבה מקומות, שהעולם שלנו הוא עולם שמכיל הרבה מאוד פרטים. ונראה לכאורה שאין בין הפרטים סדר וקשר, אין לכל הפרטים מקור אחד ואין לכל הפרטים מטרה אחת. אבל באמת, זה שכך זה נראה, שהעולם שלנו שמורכב למשל משתי ההופעות המרכזיות שהן טבע והיסטוריה, והטבע מכיל אין ספור פרטים וההיסטוריה מכילה אין ספור מאורעות, אין ספור פרטים, זה שהעולם הזה נראה שכביכול אין לו מקור אחד ואין לו מגמה ומטרה אחת ואין קשר בין כל הפרטים, הדבר הזה, המבט הזה על החיים, זה השקר הגדול של העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, על פי הגמרא, העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, לא רק בגלל שהאדם יכול להיות משועבד לצדדים הנמוכים של החיים, מה שקוראים חומריות, אלא העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, אומרת הגמרא, כי כלפי חוץ הוא יכול להיראות, אומר הזוהר, כאלמא דפירודה. עולם הפירוד, עולם שמורכב מחלקים שונים, כשאין קשר, אין מקור אחד, אין מטרה אחת, ואין קשר בין החלקים. לכן כלפי חוץ, העולם הזה נראה אלמא דפירודה, עולם המפורד, העולם המפורד שאין קשר בין הפרטים, ולכן הוא נקרא גם אלמא דשיקרא. ולכן ברור וחד משמעי, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו הרבה מאוד פרטים, ויש ערך לכל אחד מהפרטים, ורק על ידי חיבור כל הפרטים, תופיע המציאות שנקראת כלל. זה האידיאל העקרוני, זה הכיוון העקרוני. עכשיו יותר עמוק מזה. הרב כותב באורות הקודש, שכשאנחנו מתבוננים על המציאות בכלל בעולם, אנחנו מגלים שהמגמה היא הכללה. אבל הדרך להופיע אותה היא הבדלה. למשל, כל בעלי החיים נקראים בעלי החיים. החי, האדם, ישראל, אבל נגיד בעלי החיים ובני אדם, כולנו נקראים בעלי חיים. מצד האמת, היום כולם יודעים שגם בעולם הצומח יש חיים, ברמה של צומח, וגם בעולם הדומם יש חיים. אז בעצם כל המציאות כולה היא מציאות של חיים. אלא שנכון שכל המציאות מהדומם עד האדם היא מציאות שיש בה חיות, יש בה בעלות על חיים, בעלי חיים, ובפרט בעלי החיים שאנחנו קוראים להם בעלי החיים, בהמות, חיות, עופות, שרצים וכו', נקראים בעלי חיים. האדם נבדל מבעלי החיים, ודווקא ההבדלה של האדם ביחס לדומם, לצומח ולחי, זה מה שמסוגל להביא גאולה לדומם, לצומח והחי. אז המטרה היא הכללה, הגרעין של הכל הוא הכללה והמטרה היא הכללה, הדרך להופיע את ההכללה הזאת היא דווקא עוברת דרך ההבדלה. זה המנגנון שכבר הוא ברא את העולם. אותו דבר בתוך בני אדם. כל האנושות כולה היא מדרגת האדם, מדרגת המדבר. אבל הקדוש ברוך הוא הבדיל, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. ההבדלה בין ישראל לעמים, דווקא ההבדלה הזאת, היא זאת שתאפשר בסופו של חשבון ובתחילתו של חשבון, את תיקון האנושות. אז דווקא ההבדלה בין ישראל לעמים, היא זאת א' שנובעת מההכללה של והיה ביום ההוא ונערו אליו כל הגויים, תיקון האנושות, לתקן עולם במלכות שדי לא רק האנושות, ודווקא ההבדלה הזאת היא זאת שתיצור את ההכללה גם בגרעיניות שלה וגם בתוצאה שלה. אז כמו שהאדם נבדל מבעלי החיים על מנת להכליל בקרבו גם את הצד של החי, כך ישראל נבדלו מאומות העולם על מנת להכליל בתוכם את הצד של אומות העולם. וגם בישראל עצמם יש שבט לוי שהוא הובדל משאר השבטים, הוא לא הובדל לעצמו, אלא שבט לוי, לוויים וכהנים, עובדים במקדש כנציגות של כלל ישראל, אבל בפועל כלפי חוץ, אני כישראל, למשל, לא יכול לעבוד במקדש, עם כל רצוני. אלא רק שבט לוי, רק הכהנים והלוויים עובדים במקדש. אז כלפי חוץ נראה שיש כאן הבדלה, שבט כהן, שבט לוי, הכהנים והלוויים הובדלו מכלל ישראל, אבל באמת הגרעין של הכל זאת ההכללה, והמטרה של הכל היא ההכללה. אם כן אומר הרב, דרך השם בעולם שלנו, הדרך שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכה בעולם שלנו, היא הגרעין הכללה, המטרה הכללה, הסיבה והתוצאה הכללה, הדרך המחברת בין הסיבה לתוצאה, הבדלה. אם כן, המגמה היא לתקן את העולם, בדרך לתקן את העולם, מובדלים האדם, מובדל האדם מבעלי החיים, מובדלים ישראל מבני אדם, ומובדל שבט לוי בתוך ישראל. אם כן, כבר אנחנו אולי מתחילים להכיר איזשהו פסיפס עקרוני, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהכל ייגאל, אבל הכל ייגאל דווקא דרך ההבדלה, דווקא דרך ההפרדה, דווקא דרך הידיעה של הערך הפרטי של כל אחד מהפרטי. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אז זה לא מפתיע אותנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, הוא ברא 12 שבטים. 12 שבטים מעם ישראל, זה אומר לא רק 12 נוסחי תפילה, אלא זה אומר שיש 12 זוויות אלוקיות שהנשמה הישראלית שאמורה לתקן את העולם, את האנושות, את בעלי החיים, את הצומח, את הדומם, את ההוויה, את העולמות, יש 12 זוויות אלוקיות שמתגלות ב-12 מסלולים שהם בעצם 12 שבטים, שהם בעצם 12 נחלות. ולכן, נכון שכלל ישראל הוא כלל אחד, אבל ישנה מציאות של 12 מסילות או 12 מסלולים, 12 מסילות, 12 מסלולים, שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם דרך ישראל בזוויות שונות. ובכל מסלול הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורתו, בהופעתו, לפי עניינו. ואם לא תצאנה 12 המציאויות האלה אל הפועל, כל אחת לפי ערכה המדויק, אז הכלל יהיה חסר. אם זה ככה וזה ככה, אז יש לנו קושייה עצומה. אז ריבונו של עולם, אם אתה בראת עולם שהדרך להגיע אל ההכללה עוברת דרך ההבדלה, עד כדי כך שישראל, שהוא מרכז האנושות, שהוא מרכז הבריאה, שהוא מרכז העולמות, אתה קבעת הקדוש ברוך הוא שיופיעו 12 שבטים, אז איך יכול להיות שבסוגיה כל כך עקרונית, נושא כל כך בסיסי, כל כך קיומי, יש לנו בעיה? איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים כבר 2000 שנה מאיזה שבט? איך שכחנו את המציאות השבטית? זה פלא. הרי זה לא עניין של איזה בעיה טכנית של מחלת השכחה. יש כאן דבר עקרוני, יש כאן השגחה אלוקית מדויקת, שכנראה שווה, אם אפשר לומר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שווה לריבונו של עולם הנזק, החיסרון שיצא משכחת השבטיות, שווה לקדוש ברוך הוא לשלם את המחיר מהנזק והחיסרון הזה, כי כנראה אמורה לצמוח איזה תועלת משכחת השבטיות שהיא יותר עמוקה ויותר חשובה אפילו מהנזק כתוצאה משכחת השבטיות. כלומר, צריכה להיות כאן סיבה מאוד עמוקה שבגללה הקדוש ברוך הוא אומר, אני משכיח מישראל את השבטיות, הם לא ידעו מי מראובן, מי מיהודה, מי מיששכר, מי מנפתלי, הם לא ידעו מי מאיזה שבט, שזה הרבה נפקמינות מעשיות גם הלכתיות, כי כנראה התועלת שצריכה לצמוח משכחת השבטיות, היא תועלת יותר חשובה מאשר הנזק שיווצר כאן מהשכחה הזאת. והשאלה היא באמת, מהי התועלת? אם הקדוש ברוך הוא ברא לכתחילה העולם, שהאדם מובדל מבעלי החיים כדי לגאול את בעלי החיים, וישראל מובדלים מהאדם כדי לגאול את האדם, ושבט לוי מובדל מישראל כדי לגאול את ישראל, ו12 שבטים מובדלים זה מזה כדי לגאול את ישראל, כדי לגאול את האדם, כדי לגאול את האנושות, כדי לגאול את העולם, כדי לגאול את העולמות. אז איך יכול להיות שמנגנון כל כך עקרוני כמו 12 שבטים חסר מאיתנו כבר 2000 שנה? עד לכאן הקושייה. עונה הרב תשובה לקושייה הזאת במשפט הראשון. שכחת השבטים ליחוסם, זה שאנחנו לא יודעים לייחס כל אחד מאיתנו לאיזה שבט הוא שייך, היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, נכון שהערך הפרטי הוא מאוד חשוב, ונכון שהנבדלות של כל אחד מהפרטים היא כל כך חשובה, אבל כנראה שיש ערך מסוים שתכף נברר אותו, שנקרא אחדות האומה, כלל ישראל, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, יש ערך שצריך להיבנות גם על חשבון הנזק של שכחת השבטיות. אומר הרב את המשפט הבא, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. כלומר, כשאנחנו חיינו בגלות, אז כל קבוצת אנשים בעם ישראל, קוראים לזה היום עדות, חיה בארץ מסוימת. התורה הופיעה דרכה בצורה מסוימת עם ההשפעות החיצוניות של אותו מקום, אותו זמן, אותה מנטליות, אותה מחשבה, אותו הציבור, שבתוכו אותה גלות חיה. אומר הרב, הצירוף, התרכובת, בין המציאות שנקראת גלות, שזה חילוק האומה הישראלית לחלקים, היהודים החיים באתיופיה, הם יהודים שהתורה מצטיירת אצלהם בציור המתאים לגלות אתיופיה. והיהודים החיים בתימן, היהדות מצטיירת אצלהם לפי האופי שמתאים ליהדות תימן. וגם זה, כמו שחלוקת השבטים, היא חלוקה שהיא בהשגחה אלוקית מדויקת. גם החלוקה הדתית, כלומר גם הגלויות, זה לא דבר מקרי. זה לא מקרה שאנחנו גלינו למקומות כאלה ואחרים, כי כנראה אנחנו צריכים לצרף רכוש לרכוש הישראלי דרך אותן הגלויות. אז זה לא מקרה שגלות אתיופיה, התורה תופיע אצלה בצורה מסוימת, עם כל צורת החשיבה, והנפש, והמנטליות, והסגנון, ואולי גם נפקמינות הלכתיות. וכנה ליהדות תימן, וכנה ליהדות פולין, וכנה ליהדות ליטה, ויהדות ארצות הברית, וכולי על זה הדרך. ספרדים אשכנזים באופן כללי קוראים לזה. אז אין לנו ספק, אומר הרב, שאם הצירוף של הגלות פלוס השבטיות, כלומר, אם היינו יודעים בזמן הגלות 2000 שנה, מאיזה שבט כל אחד מאיתנו, פלוס הצירוף לגיאוגרפיה שבה אנחנו גלינו כל קהילה בעם ישראל למקום אחד, אין ספק שהשבטיות, אם אפשר לומר את זה ככה, פלוס הדתיות, חס ושלום, הייתה יוצרת מציאות לא של 12 שבטים של עם אחד, הייתה יוצרת מציאות של 12 עמים. היינו נחלקים ל-12 עמים, אומר הרב. ולכן הקדוש ברוך הוא, בהשגחה אלוקית מדוקדקת, השכיח מאיתנו את השבטיות למרות הנזקים, למרות החסרונות. תכף נראה, הרב מתאר את הנזק ואת החיסרון כתוצאה מהשכחה הזאת. כי מה שצריך להיבנות עכשיו, ומכוח הבניין שצריך להיבנות אנחנו נחזור אל השבטיות בצורה יותר מדויקת ונכונה, מה שצריך להיבנות עכשיו זה כלל ישראל, זה אחדות ישראל, זה ירושלים שלא נתחלקה לשבטים עוד לפני נחלתו של יוסף ונחלתו של יהודה ונחלתו של ישכר ונחלתו של זבולון. קודם כל ירושלים שלא נחלקה לשבטים, קודם כל איזה מרכז כלל ישראלי, ציבורי, חברתי, אחד, שמכוחו אנחנו יוצאים אל 12 הזוויות. אומר הרב, אם את זה בגלות, אם את השבטיות היינו זוכרים בגלות, היינו יכולים חס ושלום לאבד את היכולת אפילו לגלות את אחדות האומה. את כלל ישראל שהוא עוד לפני 12 השבטים. כלל ישראל שהוא עוד לפני פרט ישראל, עם כל חשיבותו של פרט ישראל. כלל ההוויה שהוא עוד לפני החילוק של האדם משאר ההוויה. כלל האנושות שהוא עוד לפני החילוק בין ישראל לעמים. וכו'. לכן אומר הרב, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת, הגלות ועוד השבטיות, הייתה גורמת, התרכובת הזאת הייתה גורמת, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. כלל ישראל חד ושלום היה הולך לאיבוד. וערס הנוכריות, הערס שמפעפע לאט לאט, באופן סמוי בלי ששמים לב, של אותה זרות שהייתה יכולה לצמוח מהגלות והשבטיות בכל מקום ומקום, ערס הזרות, ערס הנוכריות, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, עד כדי כך שכל כוח, כל חלק, במקום להיות ייחודי כחלק ממכלול, היה הופך לבודד כשהוא שוכח את המכלול, שהוא בכלל לא קשור למכלול. אז באמת המשפט הבא הוא מזעזע, שבמקום 12 שבטים היינו נהפכים ל-12 עמים. אבל כנראה שזה נכון. לכן הקדוש ברוך הוא בהשגחה אלוקית מדויקת, השכיח מאיתנו את השבטיות, ולא לחינם, כי צריך להיבנות כאן ערך כלל ישראלי, שהוא עוד לפני הערך המיוחד של כל אחד מהשבטים. אומר הרב, המחיר שאנחנו משלמים כתוצאה מהחשבון האלוקי הזה, הוא כבד מאוד. יש לזה השלכות חמורות ביותר. לא רק אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, כשאנחנו שוכחים את הייחודיות, את הפרטיות, את ההופעה המייחד את כל אחד מהפרטים, למשל פה בשבטים, אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, שהפרטיות חסרה, נתרבה הבלבול והערבוב. הערבוב היא החוגגת, הבלבול חוגג. אומר הרב, לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו. ידוע שיש אומרים לפי המקובלים שיש 12 צינורות שדרכם עולים תפילותיהם של ישראל כנגד 12 שבטים. זה לא רק 12, זה 12 שבטים. יש 12 מסלולי הופעה אלוהית מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה דבר עקרוני מאוד. אז אומר הרב, לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, אלא הרבה יותר חמור מזה. כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות של כל אחד מהשבטים, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון, אור וחיים, מתאים עם הלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו. אז כשאיבדנו את השבטיות, מה קרה? והוא לפעמים מאחר וסותר בניין, ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. כששבט ראובן נהיה שבט שמעון, עם לוי ועם יהודה ביחד, איבדנו את ההופעה הראובנית האלוהית שאמורה להופיע בעולם. זה לא רק עניין של נוסח התפילה, זה עניין של הזרם האלוהי, השפע האלוהי שאמור להופיע במציאות. רבותיי, שנבין עד כמה הנזק הוא חמור. הוא חמור מאוד, זה בלבול נורא. אומר הרב, אמנם שווה לריבונו של עולם, במרכאות, לשלם את המחיר של איבוד השבטיות, כי הערך שצריך להיבנות הוא יותר חשוב מהנזק כתוצאה משכחת השבטיות. והערך הוא, אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. שכחת השבטיות וממילא הבלבול והערבוב ואי הופעת 12 אורות אלוהיים חיים בעם ישראל, שכל אחד על ידי ייחודיותו בונה את הפסיפס השלם על ידי המכלול של 12 צדדים, אומנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. יכול להיות שזה 2,000 שנה, אבל ביחס לערך היותר עליון שצריך להיבנות כאן, זה הרעי, זה זמני, זה תפל, זה לא הדבר המרכזי. אומנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, תראו המשפט הבא מופלא, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. לפעמים צריך קצת למחות, קצת למחוק, קצת לטשטש את הקווים הפרטיים כדי לבנות את הערך הכללי. כל זוג נשוי יודע את זה, שלפעמים אתה צריך קצת למחות לא במהות, לא בעיקרון, אבל בשוליים, קצת למחות את הצדדים שבך, כדי לאפשר את תופעת הבניין הכללי, המשותף, המשפחתי. ואם אתה תהיה מאוד עומד על דעתך, מאוד מתעקש על הקו הפרטי שלך, גם בדברים שהם לא באמת משמעותיים ומהותיים, אי אפשר יהיה לבנות פה כלל. אי אפשר יהיה לבנות פה כלל. אז לא ייבנה הביחד המשפחתי, אם כל אחד יעמוד על דעתו, על הרגליים האחוריות שלו, גם בדברים שוליים. זה לא ילך. אז לפעמים צריך למחות, למחות ולטשטש את הקווים הפרטיים, כדי ליצור מציאות, או כדי להרוויח את הערך הכללי. זה הנהגה אלוקית עקרונית, וודאי גם ביחס לכלל ישראל. רגע, שנייה אחת, לא סיימנו. אומר הרב, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. ואם הנועם והסידור נתמעט, ואם אותה נעימות כתוצאה מאותה סידוריות, כתוצאה מאותה פרטניות, כתוצאה מאותה ייחודיות, הולכת ומתשתשת, ואולי אנחנו מפסידים, לא אולי, אנחנו מפסידים משהו מהתשטוש הזה, ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, כי אנחנו מבולבלים ומעורבבים, נכון? בכל זה, אומר שלמה המלך, אף על פי שמצר וממר לי, אף על פי שהקדוש ברוך הוא עושה לנו צר ועושה לנו מר, כמו למשל כאן תשטוש הייחודיות, כי כשאדם או שבט לא מבטא את הייחודיות שלו, יש כאן צרות של הופעת האישיות, יש כאן מרירות, כי יש תסכול על זה שהאישיות לא מופיעה. אף על פי כן, דודי לי, ובן שדי לי. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, בתוך כלל ישראל. סיכום של השלב הזה. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ירבו וחיסרון סידור. נכון, אחדות מבולבלת. אבל יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, של כלל ישראל, וישראל ישוב על מכונו, ורק אחרי שיבנה הכוח הכלל ישראלי, רק לאחר שתיבנה המציאות הפנימית של ירושלים שלא נתחלקה לשבטים, כמשל וכנמשל, אז ניתן את הערך ויופיע הערך לכל אחד מהשבטים. אז ישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו, באחדות הרמונית, כלומר מתוך הכלליות, כל אחד מהפרטים יוכל להתגלות. אני חושב שאין פה חולק על המשפטים הבאים שאנחנו הולכים להגיד. אם הקדוש ברוך הוא סידר 12 שבטים שהם לכתחילה, הנהגה אלוהית לכתחילה, לגילוי 12 זוויות בעם ישראל, אין לנו ספק, כאנשי אמונה, שאם הקדוש ברוך הוא שתל אותנו בגלויות שונות 2000 שנה, יש לגלויות האלה ערך, יש לגלויות האלה מטרה. ולכן היהודי החוזר מפולין לארץ ישראל, והיהודי החוזר מתימן לארץ ישראל, והיהודי החוזר מרוסיה לארץ ישראל, והיהודי החוזר מאיטליה לארץ ישראל, צריך להביא איתו את כל הרכוש שהוא לוקח איתו אחרי 2000 שנה. כמובן, את הפנימי ולא את החיצוני, זה אין ספק בזה. מצד שני, ריבונו של עולם צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה. אם הקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו את השבטיות, אז אנחנו נרים את דגל הדתיות, ריבונו של עולם. משהו פה בעייתי ביסוד. זה לא שאנחנו נוותר על הקובה או על הגפילטה פיש. זה לא שאנחנו נוותר על האישיות המייחדת את היהודי שבא מהארץ הגלותית הזאת ומהארץ הגלותית השנייה. אבל ריבונו של עולם, כולנו קודם כל יהודים של ארץ ישראל. כולנו ירושלמים. איך אומר המדרש באיכה? נביא שלא נתפרש שם עירו, ירושלמי היה. אני רוצה להגיד עכשיו משפט חמור. ואני מוכן לשלם על זה מחיר גם על המשפט הזה. עצם זה שאנחנו מנציחים אפילו בשמות את הגלויות השונות שמהם הגענו, כמו למשל ליטאים זה מיליטה, וחסידויות שונות זה שמות של מקומות או פרברים שונים של חוץ לארץ. סלונים, ברסלב, גור, וישניץ, פונוביץ', מה זה כל זה? זה שמות של מקומות. זה שאנחנו בארץ ישראל מגדירים את עצמנו כליטאים או כחסידים של חסידות מסוימת שהשם שלה זה השם של המקום שממנו הגיע, זה גוף הבעיה חמורה. זה חוסר הבנה שבארץ ישראל קם עם ישראל לתחייה. לא שאנחנו מבטרים על הליטאיות ולא מבטרים על החסידויות השונות, כמו שאנחנו לא מבטרים על הדתיות, כמו שאנחנו לא מבטרים על השבטיות. מה פתאום? הכל בהנהגה אלוקית מדויקת. אנחנו צריכים לקחת את כל הרכוש הזה. אבל הערך היסודי שממנו כל זה אמור להתחיל, זה כלל ישראל. אני יהודי מארץ ישראל. אני לא יהודי מליטה. לא הייתי אומר שליטה זה טעות דפוס. כי היינו שם 2000 שנה. גם התלמוד הבבלי זה לא טעות דפוס חד ושלום. כי היינו בבבל תקופה משמעותית, 70 שנה ויצא מה שיצא. ברוך השם תלמוד בבלי. אבל אנחנו יהודים של ארץ ישראל. ולכן היות ואנחנו יהודים של ארץ ישראל, זה הגרעין הפנימי, הכלל ישראלי, שממנו צריך לצאת אל החילוק הפרטני בתוכנו. ואני לא עכשיו בא לתקוף זרם חרדי או זרם, או זרם חסידי או דתי לאומי. אנחנו נראה עכשיו על העיקרון. מי שבעומק נשמתו, וכל אחד יודע את זה מצוין על עצמו, וכל קבוצת אנשים בעם ישראל יודעת את זה מצוין על עצמה, אם היא מספיק כנה וישרה עם עצמה. אם הגרעין הפנימי שממנו אנחנו יוצאים הוא כלל ישראל, ומתוכו אנחנו יוצאים לפרט ישראל המייחד כל אחד ואחד, מצוין, זה מה שצריך להיות. אבל אם אנחנו יוצאים מתוך פרט ישראל, עד כדי כך חד ושלום שזה מטשטש את השייכות לכלל ישראל, אז כאן יש בעיה חמורה. ואולי הקדוש ברוך הוא מגלגל את הסוגיה הזאת לפתחנו, כדי שנצעק ברמה, מתוך אהבת ישראל, מתוך אחריות לכלל ישראל, שבארץ ישראל נבנית אומה שנקודת המוצא שבה היא לא המגזריות. לא המגזריות הדתית, ולא המגזריות של דתי חרדי חילוני, ולא המגזריות של דתי בעל תשובה, כי אם הקדוש ברוך הוא ויתר אפילו על השבטים, אז הוא מוותר גם על כל זה. אחרי שנבנה בתוכנו את הערך של כלל ישראל, עכשיו יחזור כוח השבטיות, עכשיו יופיע כוח הדתיות, עכשיו יופיע כוח המגזריות השונה, אבל לא על חשבון הערך הכללי. אני חוזר שוב למשפט הראשון, אני אשמח אם תגיבו. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. אם אחדות האומה זה יסוד תפיסתנו, זה יסוד נפשנו, זה יסוד נשמתנו, זאת שאיפתנו, כל החילוק הפרטני לסוגיו השונים יקבל פרופורציות מדויקות. אז אני לא אפיל קהילה אם מתפללים בנוסח ירושלמי או בנוסח מרוקאי. כי יש כלל ישראל שהוא יותר חשוב מהדבר הזה. יותר חשוב. צריך לצעוק בקול גדול. אז קהילה לא תיפול על המניין. איפה מצאנו שלא מתחתנים מדי עם מידה? איפה מצאנו כדבר הזה? איפה מצאנו שלא מתחתנים בעל תשובה עם יהודי, עם יהודי דתי מלידה? ריש לקיש היה בעל תשובה, נכון? מי הייתה אשתו?
הבת של רבי יוחנן.
הבת או האחות? האחות של רבי יוחנן. לא מצאנו את החילוקים האלה. אין חילוק בין בעל תשובה לדתי מלידה, אין חילוק בין ספרדי לאשכנזי. כמו שאין חילוק בבסיס הפנימי בין שבט לשבט. הדבר הזה צריך לאמר בקול גדול. זה לא חס ושלום רוצה להגיד כאן דברים ברורים. זה לא חס ושלום שאנחנו מנצלים את המצב להתנפל על החרדים. חס ושלום, כולנו אחים. זה לא שעכשיו אנחנו מנצלים את המצב להחזיר להם על מה שהם לא היו איתנו במאבק בגוש קטיף. שמעתי הבוקר מישהו שטוען טענות כאלה. שטויות במיץ עגבניות, אבל אבלים. חס ושלום. זה לא קשור בכלל. אם המאבק הוא אמת, אנחנו מצטרפים. אנחנו לא פחות חרדים מחרדים. וכשהמאבק על בית המשפט, מול בית המשפט העליון לפני כמה שנים, כולנו היינו שם. במאבק הזה, שצומח באופן גלוי או סמוי, נכון או לא נכון, וגם אם פתרו הבוקר או אתמול בלילה את הבעיה במנואל, נראה לי שכל מי שהוא בר דעת והוא איש אמת, הוא יודע שהבעיה הזאת נמצאת באופן סמוי או גלוי. תנועת ש"ס הוקמה כי הבעיה הזאת נמצאת, ותנועת ש"ס רצתה לפתור את הבעיה, ומצד שני הנציחה את הבעיה. צריך לדבר על זה בצורה ברורה, בקול גדול. זה לא סותר את הדברים הטובים שקורים, אבל מצד שני, החילוק הזה הוא חילוק שנוגע ביסוד הקיום של האומה הישראלית. זה א' ב'. בבקשה. כן.
עכשיו שכחת השבטים הגיעה אלינו לעולם עקב פעולות שלנו, של שבטי ישראל, או שזה גזירה אלוקית.
זה מה שאמרנו מההתחלה, זה גזירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכתחילה 12 שבטים. אני אומר לך שבמקרה לאה ורחל נכנסו להיריון, יעשו 12 שבטים.
לא, שכחה.
השכחה, כמו שאמרנו בהתחלה, זאת הנהגה אלוקית מדויקת.
אוקיי, טוב מאוד. אז עכשיו, שיש כוח הנסיבות, אחרי 2000 שנות גלות, מה שנוצר, במקום שבטיות, נוצר הדתיות.
הדתיות יש לה ערך. אנחנו לא מבטלים את הדתיות. אם חזרנו מגלות ספרד או מגלות אשכנז או מגלות תימן או מגלות אתיופיה, יש לכל זה ערך לכתחילה. הכל בהנהגה אלוקית מדויקת, וזה באמת, עכשיו בלי ציניות, זה לא נגמר בקובי או בגפיל תפיש. יש בזה השלכות רוחניות משמעותיות מאוד, ואנחנו צריכים לשמר את כל מה שזה כולל בתוכו. מצד שני, הערך שממנו הכל זה אמור לנבוע, הוא ערך כלל ישראלי. כי זה מה שעכשיו נבנה בארץ ישראל. כלל ישראל נבנה בארץ ישראל. זה שהנושא הזה של ספרדים אשכנזים הוא בכלל עולה לסדר הדיון, בכלל זה חלק מהנושאים שעומדים על השולחן. היא גוף הבעיה. זה עצמו בעיה. מישהו מאיתנו פעם פה שאל אם מישהו יושב פה ספרדי, אשכנזי, תימני, פולני או אתיופי? זה מעניין מישהו? כל אחד במסלול שלו יעבוד את השם, לפי המנהגים המיוחדים שלו, והזרם המנטלי והרוחני הנשמתי שלו, ודאי, תבוא לברכה. ברור, פשוט. אבל להעלות את זה לראש הנושאים, על שולחן הדיונים, זה הנושא שצריך טיפול? זה גלותיות בהתגלמות. כן.
אז זה
שהקב"ה
בהנהגה האלוקית השכיח מאיתנו כאן את השבטיות, ועכשיו מה שנוצר זה שהבעיה הדתית. אז הוא ידע שכביכול ללא ההשגחה העליונה המדויקת הזאת לא היה נשכח השבטים. אז עכשיו יש את הבעיה הזאת שבעצם עדיין המטרה של הקדוש ברוך הוא בשכחת השבטים לא מומשה, לא הגיעה ל...
טוב, ולמה אתה רוצה? אתה אומר שזה שאנחנו מנציחים את הדתיות יתר על מידתה, זה חס ושלום פוגע בהנהגה האלוקית שמשכיחה את השבטים. זה מה שאתה אומר? כן, נכון.
כביכול לא, אבל כי אני לא, כי הקדוש ברוך הוא הייתה לו מטרה בשבילה,
יש לקדוש ברוך הוא מטרות. הבנתי, יש מטרות אלוקיות. האם אנחנו כבני אדם מבינים את המטרות האלה ושותפים לפעילות הזאת? לא בטוח. יכול שהקדוש ברוך הוא פועל א' ואנחנו משתמשים ב' לטובת ב', יכול להיות שאנחנו לא בסדר.
מה שיוצא זה במקום
שנהיה
שבט לוי, שבט דן, שבט מנשה וכל השאר
מכוח, רגע, תוסיף לך, רגע, שנייה, במקום, לא, תוסיף משפט שלם, לא, סליחה, אני אעצור אותך, תגיד משפט שלם. במקום שנהיה שבט לוי ושבט דן ושבט נפתלי מכוח כלל ישראל, תוסיף את זה חשוב, כי זה החידוש של הדורות האלה, כלל ישראל. מה זה החידוש? זה החזרה לנורמליות של בית שני ובית ראשון? זה המצב הנורמלי, הגלות זה מצב לא נורמלי. במקום שנהיה כאלה, במקום שכוח כלל ישראל יתארגן כערך כללי ומכוחו יחזרו, תחזור השבטיות, ואני מזכיר לכולנו גמרא ארוכה של יהו נביא, יחזור ויגיד לנו לכל אחד מאיזה שבט הוא שייך, יהיה לזה נפקמינות הלכתיות ממשיות להכרזה הזאת, נגיד זה ככה, של יהו נביא, אנחנו מנציחים את הדתיות, וזאת בעיה חמורה מאוד. כן.
אבל
גם
אנחנו לא הפגענו נגד ההפגנה.
למה לא הפגענו נגד ההפגנה? לא הפגנו נגד ההפגנה כי יש מספיק חילוקים בעם ישראל. אתה רוצה לעשות חילוק על חילוק?
אולי זה חיבור.
אולי.
אולי זה חיבור אנחנו.
אולי, אז הנה, עכשיו הגיע הזמן לדבר על זה. עכשיו הגיע הזמן לדבר על זה. דווקא אולי ביום שבו אומרים שבעת עמנואל נפטרה, נקווה, כל מי שחי בתוך הציבור הדתי, ואולי בעיקר, אני מקווה שלא, אני מקווה שזה שולה עם החרדי, יודע שגם אם הבעיה בעמנואל תיפטר, הבעיה לא נפטרה. כי יש כאן גישה עקרונית שצריכה ברור, האם אחדות האומה היא המרכז, או השבטיות, מקף הדתיות, מקף המתנגדות או החסידות למיניה, לסוגיה, היא העיקר. כל זה, כל זמן שזה לא ייפטר, שזה לא יתקדם, שזה לא יתפתח, יש כאן בעיה. עכשיו, כולנו מודעים לזה שדברים היסטוריים דורשים זמן, דורשים תהליך. לא ביום אחד הדברים קורים, אבל הם צריכים לקרות, הם צריכים להופיע לאט לאט. ברגע שמנציחים את המציאות הזאת, אז אנחנו מעכבים את תופעת אחדות האומה.
אני שואל, למה לא הפגנו נגד?
תשאל את גדולי רבותינו, למה לא מפגינים נגד? אני חושב שלדבר כמו שאני דיברתי פה, זה מספיק בהיר וברור. ואני יודע שיהיו ריקושטים לדברים האלה. ואני מוכן. יאיר, בבקשה.
אנחנו בעצם מנציחים את הדתיות, בגלל שיש בתי כנסת.
סליחה?
סוגים של עדות.
סליחה?
אנחנו מנציחים את הדתיות
בבתי כנסיות שלנו. תראה, הנוסח האחיד שהרב גורן ועוד רצו לעשות, כידוע לך ולי, הוא לא בדיוק אחיד. הוא לא בדיוק אחיד. אני יכול להגיד לך שאני פעם ראשונה, כשהגעתי לתפילת ערב שבת בכותל המערבי, וראיתי כל עדה עם המינן שלה, באמת, הזדעזעתי. תראה, רגע, מול הר הבית, גם פה, לא יודע כמה מניינים, 30 מניינים בקבלת שבת. מצד האמת, אולי באמת מניין אחד גדול, מצד שני, החלוקה הפרטנית הזאת היא חשובה. והשאלה לא מתחילה, האם הבית כנסת שאני מתפלל הוא תימני או אשכנזי? השאלה מתחילה, האם בלב שלי אני תימני או אשכנזי? האם במוח שלי אני תימני או אשכנזי? האם נקודת המוצא שלי אל בית הכנסת היא תימני אשכנזי? זאת השאלה. אז יכול להיות שבתפילה אנחנו נתפלל בנוסח אחר ובית כנסת אחר, וזה בסדר גמור, ואל תיטוש תורת אמך. זה בסדר גמור, זה לכתחילה ככה. אפרד אומר שלא. אבל מצד שני, השאלה, מה זה עושה בלב? מה זה עושה במחשבה? מה זה עושה, אני לא רוצה להגיד לנשמה, כי הנשמה הכלל ישראלית אף לא נפגעת. אבל מה זה עושה לנשמה? זאת השאלה. יכול אדם לנהוג מנהג אבותיו, להתפלל בנוסח אבותיו, לעשות את כל מה שהוא לוקח איתו מכל הגלות של 2000 שנות, למשל תימן. בסדר גמור, 100%. אבל הלב שלו הוא כלל ישראלי. המוח שלו הוא כלל ישראלי. ההבנה שלו היא שצריך לבנות כאן עם אחד, גוי אחד בארץ, ומהמקום הזה להגיע אל הפרטנות. כמו בזוגיות, כמו במשפחה, שלמרות שכל אחד מהפרטים, הבעל והאישה, וכולי, כל אחד יש לו את האישיות המייחדת אותו, את הפרטיות שלו, את הדגשים שלו, כל אישיות והדגשים שלה, יש כאן עוד לפני הדגשים הפרטיים, יש כאן את הערך הכללי. וכל אחד מאיתנו כאדם נשוי, ויושבים פה לא מעט נשויים, יודע שהחילוק בין האם אנחנו פרטים ומכוח זה נבנה כאילו כלל, או אנחנו באמת כלל ומהמקום הזה נגיע לפרטיות, ההבדל בין שני המצבים האלה הוא שמיים וארץ. שמיים וארץ. אתה מסכים איתי כאדם נשוי? זה שמיים וארץ. זה נראה אולי דק, אבל זה בכלל לא דק. זה השאלה איפה אתה מונח. האם אתה מונח במקום הכללי שממנו אתה מגיע אל הפרטים, או אתה מפולג בפרטיות ולא תגיע אל הכללי גם אם תדבר על זה עד מחרתיים. כי אתה לא נמצא שם. כן, בבקשה, בסוף.
איזה שאלה, סליחה אם תהיה קצת שאלה קשה, אבל...
אפשר רק שאלות לא רק קשות, גם חמורות. כן.
אבל יש אמור, תמיד צריך שאלות שאלות קשות. אני אומר כאילו, למה נוח לנו להתעסק בסוגיה, לא אפשר להגיד, שזה סוגיה של חסידי אמנואל, שאנחנו, שאלנו, יש סוגיות קשות כאלו בציבור שלנו, אנחנו לומר ש... מדובר בסוגיות שאנחנו בעזרת השם עוד יכולים לפתור אותן ותנו להם קצת דעת והמשכנו הלאה. ובסוגיה שלא לנו אנחנו מעמיקים בה ומעמים אותה.
תשובה. א', אין סוגיה ליהודי שהיא לא לא. מה זאת אומרת לא לא? מה זה, אנחנו מחולקים פה לעמים?
בציבור שלנו...
א', ב', אם יש בציבור הדתי-לאומי בעיה כזאת, היא צריכה טיפול יסודי. אני חושב, עם כל הדיונים שהיו באלון עולם קטן בשבועות האחרונים, ואני מודע למה שהיה שם, האם הציונות הדתית היא אשכנזית או ספרדית, בין אם אנחנו נסכים לזה או לזה, אני חושב שכולנו מסכימים שבציבור, ברוך השם הדתי-לאומי, הנקודה הזאת של ספרדים אשכנזים היא לא נקודה עקרונית, מהותית, שעליה עומד הכל. אתה מסכים איתי או לא? גם אם יש תקלות וגם אם יש בעיות שצריכות טיפול, אנחנו לא מעמידים את הסוגיה הזאת כמרכז כובד. אצלנו אין תנועה פוליטית שהיא תנועה אשכנזית או ספרדית. אצלנו אין בתי ספר שהם אשכנזים או ספרדים. אצלנו אין נישואים שהם רק לאשכנזים או רק לספרדים. אתה מסכים איתי או לא? אצלנו אין קהילות שהם רק לאשכנזים או רק לספרדים. אין דבר כזה. ואם יש דבר כזה, אז זה צריך טיפול. וצריך התמודדות. וצריך לטפל בזה בצורה ברורה וחד משמעית. בלי לוותר על הגוונים המיוחדים של כל אחד מהצדדים. לכן אני לא מסכים עם, סליחה שאני אומר, עם שום דבר מהשאלה. א', מה זאת אומרת, זה בעיה שלהם. זה בעיה שלנו. אם זה קיים במשרד, זה בעיה שלנו. יש בעיה בצפון תל אביב, או יש בעיה במנואל, או יש בעיה בהר ברכה, זה קשור אלינו. זה לא קשור אלינו. יש בעיה בערד, אנחנו נוסעים השבת לערד. זה לא, זה הבעיה של ערד. זה הבעיה שלנו. מה זאת אומרת? רגע, שנייה, דן, סליחה רגע, שנייה. מה זה החילוק הזה? זה קודם כל. ב', אני חושב שאצלנו בציבור הדתי-לאומי, ואני לא רוצה לשלם לקטלג, אבל בסך הכל, זה לא האישו, זה לא הנקודה, זה לא מרכז כובד. מישהו חולק על מה שאני אומר? אם אתה מכיר עיוותים בנושא הזה, תספר לי, תספר לאחרים, נטפל מה שאפשר לטפל.
סוגיות מרכזיות, שנוצר בעיות מרכזיות, אני חושב שלא טיפלנו מהם כמו שאנחנו מטפלים בזה. אני אומר לדוגמה, הסוגיה שבאמת, אני לא רוצה אפילו לשפוט אותה, כי דבר הזה מלא חכמים. גם בסוגיית פירוד התנועה הציונית, וגם בסוגיית הרב מרדכי מוטי אלון,
בסוגיות האלה התעסקו מי שצריך להתעסק, ותאמין לי שהתעסקו לפני ולפנים.
אנחנו מתעסקים פה בסוגיות של תלמידי חכמים.
לא, זה לא סוגיות של תלמידי חכמים. זה לא סוגיות של תלמידי חכמים. אל תגיד שסוגיות של תלמידי חכמים, זה לא סוגיות של תלמידי חכמים. גם חסידות סלונים אומרת בעצמה שיש 30% מהבית ספר או מהמגמה, כולל אלה שנכנסו לכלא שהם מהוצא ספרדי. לכן הם לא אומרים שהוויכוח הוא ספרדי אשכנזי, הם בעצמם לא אומרים את זה. השאלה האם זה אמת מוחלטת, השאלה אם שם זה לא, אבל במקומות אחרים זה כן קיים, זה כבר שאלות אחרות. אני מדבר כרגע על העניין העקרוני שהוא קיים. ומי שאומר שהוא לא קיים, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, בסדר? עד שתנועת ש"ס לא תתפרק, זה קיים. חד משמעי, עד שתנועת ש"ס לא תהיה להחזיר עטרה ספרדית ליושנה, אלא להחזיר עטרת ישראל ליושנה, זה קיים. ואם אוקיי, אז יש מחלוקות. אני לא חושב שלא. מי שהיה צריך לטפל בסוגיות שאתה העלית מקודם, טיפל. אז אתה לא יודע, אז אני יודע. טיפלו בסוגיות האלה. אני בעצמי דיברתי על הסוגיות האלה, ואמרנו כמה דברים שאפשר לומר, ואמרנו כמה דברים שאי אפשר לומר, כי זה לא קשור לא אליך, ואולי גם לא אליי. אוקיי, דברים, הסוגיה הזאת שהיא נוגעת בכל יהודי בעם ישראל, כי כולנו באנו מגלויות שונות. וכולנו ברוך השם 12 שבטים. זה לא האיש שמה. טוב.
הרב, יכול להיות שאלה נגדית?
בבקשה.
דווקא כאילו נגיד הרב, אלא את הנושא של הרב ברכה.
לא, אמרתי בטעות, אלקנה, מה זה משנה?
לא, זה בכלל לא טעות.
זה לא הנושא, סליחה, זה לא הנושא.
לא, אני רוצה...
אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, אתה רוצה לדבר על זה שיעור אחר, אבל זה לא הנושא.
לא, אני לא רוצה לדבר על נושא ספציפית של הרב ברכה, אני רק רוצה לראות את זה כדוגמה על הנושא.
בבקשה.
שדר ברכה, כל ישיבת הסדר שלמה על משהו שרב...
זה לא הנושא.
לא, רגע, שנייה, אני רוצה לחדד.
אבל זה לא הנושא. אתה רוצה להגיד מה שאתה רוצה, ואני מדבר על נושא אחר.
לא, אני רוצה לדבר על הנושא הזה כמענה למה שהוא אמר.
האם זה בסדר שרבני ישיבות ההסדר הזניחו את ישיבת הר ברכה? לעניות דעתי, לא. לא!
אבל גם בנושא הזה גם...
אז ישבו ביחד ויחליטו ביחד.
בשום נושא כמעט הרבנים לא מתערבים. אין היום רבנים. אין כמעט רבנים בכל נושא חשוב שמזעזע את כל המדינה. הרבנים שלנו כלום, והרבנים שלנו הם הראשונים שאמורים לגשר.
א', אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, וב', אם זה בעיה, זה צריך תיקון, כמו הרבה דברים שצריכים תיקון.
לצערנו הגדול, כל הרב כאילו מצנח, מושך את המטרים לכיוון שלו.
נקווה שלא.
מה?
נקווה שלא. תראו, מה שברור הוא, בוא, עוד פעם, אתה מחזיר אותנו לפלגנות. אנחנו רוצים להגיע לאחדות. הכוח שכרגע צריך לבנות בעם ישראל, זה כוח אחדות האומה. אני שואל באמת, בוא לא נהיה עכשיו צינים, בסדר? מספיק לנו את איראן וטורקיה מבחוץ. מספיק לנו את העבודה זרה של המונדיאל מבפנים. זה מה שאנחנו עכשיו צריכים להתעסק. אין עוד בעיות בחברה הישראלית שצריכות טיפול מבחוץ ומבפנים? זאת הסוגיה? בשביל זה חזרנו לארץ ישראל כדי להנציח ספרדים אשכנזים? זה לא נשמע הזוי? וזה לא סותר את זה שכל אחד ימשיך לנהוג במנהג אבותיו. וסליחה שאני אומר עכשיו דבר שהוא פשוט. אל תיטוש תורת אמך, זה קודם כל תורת ארץ ישראל. אחר כך תורת אמך זה תורת תימן, פולין וכו'. זה תורת אמך באמת. וזה לא סותר את זה שצריך לשמר את המנהגים. מה זה קשור אחד לשני? רבותיי, אם בית הלל ובית שמאי התחתנו אחד עם השני, והמחלוקות בין הלל לשמאי, אני מתאר לעצמי שיכול לי מאוד להיות שהכשרות של הלל על הבשר לא הייתה מקובלת על שמאי. ולמרות זאת התחתנו אחד עם השני. ודרך אגב, חז"ל אמרו, למה נפסקה הלכה כבית הלל וכו'? לא כי הם היו יותר חכמים, אלא כי הם היו נוחים. הם היו לא קפדניים. לא יותר מדי העמידו את עצמם על דעתם. אני הולך להגיד עכשיו משפט חמור. פעם אחת פגשתי פה אדם במכון מאיר, היה אני מקווה אורח ולא יושב קבע, שפשוט לא היה מסוגל להקשיב לאדם אחר, לשום אדם, החל בשיחת פינת קפה והמשך בחברותה והמשך בחדר. אני הגשתי לה ואמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להתחתן יום אחד? איך אדם עם סגנון כמוך, עם מנטליות כמו שלך, עם איתן כמו שלך, יוכל להקשיב למישהו אחר, עם רצונות אחרים, עם מחשבות אחרות, עם סגנון אחר, עם צרכים אחרים? איך? קודם כל, בואו נבנה את אחדות האומה. בשביל מה אנחנו פה? בואו נסכם, כששואלים אותנו מאיפה אנחנו, נענה, אנחנו יהודים מארץ ישראל. לפני שנענה, אני יהודי מתימן, אני יהודי מפולין, אני יהודי ממרוקו, אני יהודי מאיטליה. אני יהודי מאלג'יריה, אני יהודי מרוסיה, אני יהודי מקנדה. אני יהודי מארץ ישראל. אתה שואל איפה אבותיי היו בגלות 2000 שנה? אני מוכן לענות לך. בליטה. אבותיי היו בסוריה. זה כן. מוכן לענות לך. אבל סוריה זה גם ארץ ישראל, לא לשכוח. אנחנו יהודים של ארץ ישראל. אנחנו יהודים של ירושלים. אנחנו יהודים של העיר העתיקה. אנחנו יהודים של כלל ישראל שלא נתחלק לשבטים. עוד לפני שאנחנו מתחלקים לשבטים. והחלוקה השבטית היא חשובה, אבל עוד לפניה יש ערך שצריך להיבנות אחרי גלות של 2000 שנה, ששכחנו את הערך הזה. גם ברמה הפנימית וגם ברמה המעשית לא יכלנו לגלות את הערך הכלל ישראלי הזה. כן, מה?
ולפתור
את הבעיה הכללית
צריך
לגעת בפרטים,
בפירול.
עכשיו, חייבים לדבר על דברים
שזה בעצם הבעיה.
כדי לגעת בבעיה, כדי לפתור את הבעיה צריך לגעת בשורש הבעיה, לא בפרטים. שורש הבעיה זה שלא הבנו שאנחנו כלל ישראל בארץ ישראל. זה שורש הבעיה.
שורש הפירול גורם לחוסר אחדות. עכשיו, והבעיה היא לא אם אני מתפלל בסידור כזה או בסידור אחר, זה לא הבעיה, אני חושב שאני אמר,
זה חגישה שלי למי שמתפלל בסידור שונה ממני. הגישה היא הבעיה,
וחייבים להגיד את האמת.
אוקיי, אז הדור, אז הדור ההוא שבא, תראה, כולנו מבינים שהתפתחות זה דבר שצריך להתפתח. ערכים זה דבר שיש בהם שלביות. כולנו מבינים את זה. אז אם הדור של ההורים קשה לו כי הוא בא מאיפה שהוא בא, הדור של הילדים, הדור הצברי שנולד בארץ ישראל, בלי לבטל את המנהגים ואת המנטליות ואת הסגנון ואת היתרונות שצריך לקחת מהגלויות, הדור הצברי הזה הוא דור כלל ישראלי. אני יהודי מארץ ישראל. אז אם הדור הקודם קשה לו, סליחה רגע, אז אם הדור הקודם קשה לו, הדור הזה יהיה יותר קל לו. מה זה סתם, רבותיי? בואו רגע נדבר ברור. זה סתם מה שאומרים שצבא הגנה לישראל, צהל, זה קור ההיתוך של החברה הישראלית? צהל זה המקום שגם ברובד הפנימי וגם ברובד המעשי מתברר את המציאות הכלל ישראלית שלנו. זה דבר אדיר, מצד שני מסוכן מאוד, שכל אחד מאיתנו חס ושלום הופך למספר כשהוא מתגייס לצבא. מה, אני מספר? חס ושלום, איפה כל האישיות שלי? איפה... לא, כשאתה חלק מצבא, אתה באופן מסוים צריך למחות, לטשטש את הקו הפרטי שלך. אתה כבר עולה ממדרגה של ללחות יחיד ללחות ציבור. בבקשה, ישלם.
הסוגיה הזאת של אני פחות מפריע לי המקום הזה. אני לפחות שמעתי... ברדיו אחד הרבנים שאמר,
לפחות
ככה שמעתי
מאיזה רב פה מהמכון. רגע, רב במכון אמר, ששמע רב אחד שאמר ברדיו.
לא אוזניים. רב שהוא אחד המתנגדים שם. שאותו רב עמד שם מול העמוד.
אחד המתנגדים למה?
אחד אלה שהתנגדו שם לכל הסיטואציה בימנים.
כן.
הוא עמד במיקרופון מול כל העמוד, ובלי להתבייש, אמר שיש לכל אלה שלא צריכים להיכנס שם, יש להם דין רודף. רב,
אתה יודע שהרב הזה... לא הבנת, תסביר, אני מבין מהר שמסבירים לי לאט, תסביר לי לאט.
הרב שמתנגד...
אינפורמציה, רב, רובן, מה הוא אמר, רובן?
לא משנה איך קוראים,
לא משנה, רובן, רובן אמר שמה?
הרב רובן עמד שם, בסדר?
עמד איפה?
שכל המפגינים.
רב רובן עמד בהפגנה, אוקיי, ומה הוא אמר?
עמד שם מול כולם, ואמר שמישהו יכניס לבית ספר הזה ומישהו יתמוך, באלה ואלה שאנחנו
יוצאים
נגדם.
שמי, תדבר ברור, שמי שיכניס ילדה ספרדיה לבית הספר...
מי שיכניס ילדים ספרדים, יתמוך בילדות הספרדיות...
יש לו דין רודף.
בסדר.
אז הוא לא ראוי להיקרא רב, זה לא דעת תורה. זה מה שרצית לשמוע?
אז מצבים כאלה, שאני אומר, שלא חסר בציבור שלנו כל מיני תסקויות שאנחנו צריכים להתעסק איתם. ושאני שומע כזה חילול השם ועוד מרב כזה, שהוא מתמיין עכשיו לאיזה תפקיד ציבורי, לא משנה מה. אז מה המקום שלי בכלל
להתעסק בזה? אני לא מבין מה אתה מצליחה. עוד פעם, הרב הזה אמר שהגזענות הזאת, או ההפליה הזאת צריכה להיות?
הוא הוא תומך בזה ותומך בזה.
אוקיי, אז אם אתה בוועדה שבוחרת אותו לתפקיד שהוא צריך להיבחר, תצביע נגדו?
לא בוחר אותו, אני אומר, אבל בסופו
של... לא נגדו, נגד דעתו. אין לי מושג על מי הוא מדבר לך, אגב. שלא תחשבו שיש לי איזה אינטרס.
הוא בוחר את עצמו.
הרב, אני באמת אומר, אבל בהתאספיות כאלה שאצלנו לא חסרים...
שלב, שלב, אהובי. אתה מרשה לי להגיד משפט אחד? אתה מרשה לי להגיד משפט אחד? אני אומר משפט אחד, גם בשמך וגם בשמי. עד שכל אחד מאיתנו לא יגיע למצב שאם הבת שלו תבוא ותספר שהיא מתחתנת עם בחור יוצא אתיופיה, עד שלא נגיע למצב שזה יהיה פשוט לנו וברור לנו ומאה אחוז מבחינתנו, עד שלא נגיע למצב הזה, יש עוד עבודה. אני מסכים איתי או לא? יש עוד עבודה.
אם
כבודו זכרת בן גוריון
אמר, אני רוצה
למתכן
תימני.
בסדר, אז הוא אמר, לא זמן. זכה לקורדי, יותר מאחד נראה לי. אתה מסכים עם המשפט שאמרתי עכשיו?
בסדר.
לא בסדר.
זה השלב היותר קרוב. אני אומר, השלב שאנחנו מדברים עליו זה שלב מאוד מאוד רחוק.
אוקיי.
משהו הרבה יותר גרוע.
אז גם רבנים, כולנו צריכים לעזור בתשובה, מה נעשה? כשהגמרא גם אמרה, הדור של משיח בא בו קטגוריה בתלמידי חכמים, נו מה אתה רוצה? מה נאמר ומה נדבר? אי אפשר לדבר בשם קידוש השם כשיש חילול השם, אי אפשר. כן, יאיר.
אנחנו
מקום
קצת יותר רחוק, אבל אני חושב שהצעת הקודם זה לא הזוי שלא
נחפו
אחרי
2000 גלות,
אנחנו
מתעסקים
בקטע של הדתיות.
זה הזוי מאוד.
נכון, זה הזוי. אני חושב אבל שיש איזו תשובה על זה יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שני פרצופים, אחרי זה הפריד אותו ולעשות את העבודה של החיבור. אולי מה שאנחנו עושים פה, זה כאילו העבודה הזאת. הקדוש ברוך הוא ברא את אברהם יצחק ויעקב שהם ככלל אחד, יצא 12 שבטים, הגענו לדתיות מסוימת, שזה לעשות לעבודה, לאחדות חזרה.
כן, אבל נקודת המוצא היא האחדות. מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את... אני משתמש במובן, אני משתמש בדוגמה שאתה הזכרת. לפני שהיה פירוד, הייתה קודם כל נשמה אחת. כידוע, הגמרא סוטה. האדם בעולם הנשמות זכר ונקבה. קודם כל, כלל. בעולם הזה, מתפרט לשניים. פרט. נכון. אבל נקודת המוצא מתחילה מהכלל. ההתפרטות אחר כך היא שניים. כשחוזרים לחופה, עומדים מתחת לחופה, חוזרים לכלליות הראשונה. זה לא מתחיל בפרט. בעולם הזה זה נראה שזה מתחיל בפרט. מצד האמת, בעולם העליון זה התחיל בכלל, נשמה אחת. בעולם הזה זה רוחמה נולדה בבית חולים זיו בצפת. וירחמיאל נולד בבית חולים איכילוב בתל אביב. בסדר. אז בעולם הזה זה נראה פירודה, אלמא דה פירודה. אבל בנשמה האחדותית האחת של שניהם, הם היו נשמה אחת בעולם הנשמות.
נכון, כמו כל עם ישראל.
אוקיי, אז זה מתחיל בכלל, זה לא מתחיל בפרט.
לא, לא, לא. התורה שהייתה, כן.
אני מאוד, אני עשיתי לי כלל. אני מאמין למה שהרב קוק כותב. אני גם מאוד מזדהה מה שהוא כותב. אם הרב כותב ששכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה, זה אומר שהגענו לשלב ההיסטורי, האלוקי ההיסטורי, שבו צריך לבנות את אחדות האומה, וזה המקור המרכזי, זה החלק המרכזי, זה הגרעין המרכזי שכרגע צריך להתעסק איתו. ההתעסקות של השבטיות להבדיל הדתיות היא מכוח זה ואחרי זה. עוד דקה אנחנו עוצרים, שאלה אחרונה, בבקשה.
שאלה קצת היסטורית.
לא שומע.
שאלה קצת היסטורית.
כן, אם אני מכיר, אם אני יודע, אני אענה לך.
יש סינכרון בין
הגלויות
השונות
לשבטים? זאת שאלה יפה. באופן עקרוני, כן. אבל זה נושא רחב מאוד. מה? פעם דיברנו על זה באיזה שיעור. זה מאוד מעניין למה גוש דן נקרא דן. אבל זה נושא אחר, בוא נעזוב אותו. שאלה אחרי האחרונה, כן.
היינו מצפים שהכנה לאחדות האומה תהיה לקראת
סוף הגלות. אז כנראה שאנחנו בסוף הגלות, כנראה שאנחנו כבר בתחילת גאולה.
לא, אבל השכחה הייתה כבר כאילו כמו שאנחנו רואים.
כי אם זה היה בגלות, אז כבר היינו נפרדים לגמרי. אם המתכון הזה בין הגלות לשבטיות ביחד, זה חורבן. גלות ושבטיות ביחד זה קטסטרופה. זה 12 עמים. טוב, כל זה נאמר באהבה ובאמונה. מתוך אחריות ודאגה באמת לכלל ישראל, בלי לוותר על הפרטיות המייחדת כל אחד מהפרטים שבו.